הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיית התשובה. שיעורנו לרפואת ישי חיים בן חיה רחל, ולרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, ולרפואת שירה שינה בת חיה צירלה. נושא התשובה. הגמרא מסכת שבת בדף קופנות ג' אומרת משמו של רבי אליעזר, שהאדם ישוב יום אחד לפני מיטתו. היות שהאדם לא יודע זמנו מתי ייפטר מהעולם, לכן שכל יום ויום ישוב בתשובה לאביו שבשמיים. הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן, כתב שהאדם יפשפש במעשיו בוקר וערב, וכך כל ימיו יהיה בתשובה. הרמב"ן בהלכות תשובה פרק א' כתב, אם אדם עבר על המצוות שבתורה, לדוגמה ביטל מצוות עשה, או עבר על מצוות לא תעשה, כשיעשה תשובה, הדגש על המילה כשיעשה, כשיעשה תשובה, אז הוא מחויב גם להתוודות. כלומר, המצווה היא הוידוי. ומתי הוידוי יעשה? כשהאדם יחליט לעשות תשובה. גם בספר המצוות כתב כך שציוונו להתוודות. מתי? כשיעשה האדם תשובה. כך כתב בספר החינוך, כך כתב הרמב״ם. במנחת חינוך כתב, משמע מהרמב״ם, שאם אדם עשה עבירה, זו עבירה, רחמנא ליצלן. אבל אם הוא לא שב בתשובה, הוא לא ביטל מצוות עשה. יש מצווה להתגרש. האם זוהי מצווה חיובית? ודאי שלא, אלא כאשר יתגרש יעשה את זה כחוקי התורה. יש מצווה לשחוט, האם זוהי חובה? לא, אלא כאשר ירצה האדם לאכול, יאכל כחוקי התורה עם שחיטה כשרה. כך גם לגבי התשובה, כשיחליט האדם לעשות תשובה, אז יעשה כחוקי התורה. איך יעשה? על ידי וידוי. אבל אם לא עושה תשובה, לא מבטל מצוות עשה. ובקריית ספר כתב, ודאי שהתשובה והוידוי יחד הם המצווה. הרי אם אדם מתוודה ולא מהרער בתשובה, כלומר לא מתחרט על האבונות שלו ולא מתכוון להפסיק עם אותם אבונות, אין כאן גם וידוי, כי זה תובל ושרץ בידו. הקריית ספר כתב שהוידוי והתשובה מצווה אחת היא. וידוי ללא תשובה, גם וידוי אין כאן. ואפילו שאדם מערער בתשובה וזה דבר גדול, ולא פעם המערער תשובה, נחשב גם כאדם צדיק. אם האדם מתחתן עם מישהי ואומר לה על מנת שאני צדיק, והוא רשע, אפילו ערער תשובה, הוא כבר נחשב צדיק לעניין זה, לעניין קיום התנאי שלו. אם כן, ערעור תשובה זה דבר גדול, אבל תשובה גמורה זה רק כאשר האדם עושה את התשובה עם הוידוי. ישנו פסוק בתורה בפרשת ניצבים, ושבת עד השם אלוקיך. לדעת הרמב״ם, זה לא ציווי לשוב בתשובה, ושבת עד השם אלוקיך, אלא זה תיאור מצב שבאחרית הימים בני האדם יחזרו בתשובה. ובתורה כתוב שצריך להתוודות. זה כתוב בספר ויקרא, זה כתוב בספר במדבר לגבי וידוי, כשחייבים להביא קורבנות והתוודו את חטאתם, גם בסדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. במחילתא למדו שלגבי כל חטא צריך להתוודות, וכך כתב הרמב״ם. בינתיים, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, משמע שהתשובה היא מצווה כשיעשה אותה, ואז כשיעשה אותה, צריך גם להתוודות עם התשובה. על פי זה אפשר להבין את מה שכתב המנחת חינוך. אם אדם לא שב בתשובה, זו לא עבירה, כמו שאדם לא מגרש את אשתו, או כמו שאדם לא שוחד בשר. רק כשצריך, אז זה נקרא מצווה כשעושה כחוקי התורה. וכך לגבי התשובה, כשיחליט לשוב בתשובה, אז הוא מקיים מצווה כשעושה את זה עם הווידוי. אבל אין מצווה כל רגע ורגע לשוב בתשובה על העבירה שעשה, אלא כשישוב בתשובה יעשה אותה, את המצווה, מצוות התשובה, כראוי, שזה אומר הווידוי שמלווה לתשובה. אבל בספר לתשובת השנה כתב הרעיון נהדר להבין את הרמב״ם בצורה אחרת. רבי סעדיה גאון כתב שהתשובה כוללת ארבעה חלקים. עזיבת החטא, חרטה על החטא, בקשת כפרה זה הווידוי, וקבלה לעתיד לו לעשות את העבירה, להשתפר, להשתנות. זוהי הדעה של הרס"ג. ארבעה חלקים יש לתשובה. עזיבת החטא, חרטה על החטא, בקשת כפרה וקבלה לעתיד. הרמב״ם כתב שהתשובה כוללת שלושה שלבים. חרטה על החטא, כותב הרמב״ם שהאדם יאמר ניחמתי ובושתי במעשיי. כפרה על החטא, חטאתי, אביתי, פשעתי, וקבלה לעתיד, לעולם איני חוזר לדבר הזה. לסיכום, בינתיים, לדעת הרס"ג יש ארבעה חלקים לתשובה, לדעת הרמב״ם יש שלושה חלקים לתשובה. ההבדל הוא, לדעת הרס"ג, רבי סעדיה גאון, ישנו החלק הנוסף, עזיבת החטא. איזה הרמב״ם לא כותב. גם הרס"ג וגם הרמב״ם מסכימים שבתשובה יש את החרטה על החטא, בקשת כפרה, וידוי וקבלה לעתיד. אבל הרס"ג מוסיף שבשלב הראשון קודם כל צריך שתהיה גם כן עזיבת החטא. לדעת הרס"ג ארבעה חלקים, לדעת הרמב״ם שלושה חלקים. לדעת הרס"ג, רבי סעדיה גאון מתחילים עם עזיבת החטא. לדעת הרמב״ם, הוא השמיט את המושג של עזיבת החטא. לכן לדעת רבי סעדיה גאון ארבעה חלקים. לדעת הרמב״ם, כמו שאמרנו, שלושה חלקים. למה? למה לדעת הרמב״ם לא צריך את המימד של עזיבת החטא? הרי זה אחד מהדברים החשובים ביותר, שלא יהיה תובל ושרץ בידו. צריך לעזוב את החטא. העיקר, לפי זה, לדעת הרמב״ם חסר מהספר. וזה פלא גדול. זו שאלה עצומה. למה הרמב״ם לא כתב שחלק מהתשובה זה לעזוב את החטא? המשך חוכמה מתייחס לדברים. הוא כתב בפרשת וילך. איך אפשר לצוות ציווי שאומר אל תעשה יותר את החטא? איך ייתכן שהתשובה היא תכלול לעזוב את החטא? למה איך ייתכן? התשובה היא מכיוון שזה כלול כבר עוד הרבה לפני התשובה. בכל מצווה, בכל מצוות עשה ולא תעשה. ומה הכוונה? התורה אומרת לא לדבר לשון הרע, לא לחלל לשבת. יש כאן איסור. כשאדם חטא פעם אחת, האם התורה הפסיקה לדבר עליו? האם התורה, אחרי שהאדם חטא פעם אחת וחילל לשבת, רחמנא ליצלן, האם התורה אומרת לו, זהו, לא מדברים אליך יותר? או שמא התורה עדיין אומרת, אל תחלל עוד פעם שבת? בוודאי שהתורה לא הפסיקה לדבר אליו וממשיכה לומר לו, אסור לך לחלל לשבת. כלומר, גם כשאדם חוטא, התורה ממשיכה לזעוק, תפסיק עם החטא. המושג של לעזוב את החטא, להפסיק להיות חוטא, לשוב בתשובה בהקשר הזה, להפסיק להיות חוטא, המושג הזה, זו לא מצווה בפני עצמה. זה כלול בכל מצווה. כל מצווה זועקת אחרי שעברו עליה. לדוגמה, חילול שבת, או נמנעו ממצוות עשה. לדוגמה, לא הניחו תפילין, המצווה ממשיכה לבקש, תניחו תפילין, תשמרו שבת. לכן אין צורך בציווי בפני עצמו, אין צורך לצוות על המושג לעזוב את החטא, כי המושג לעזוב את החטא הוא כלול כבר בכל ציווי של התורה הקדושה. ולכן מה שכן צריך לצוות על האדם זה משהו אחר. כאשר האדם יעזוב את החטא ויעשה תשובה, אז גם שיתוודה ויעשה את התשובה בצורה מושלמת. אבל בוודאי שחייב האדם לעזוב את החטא. אבל זה לא כלול תחת הכותרת של מצוות התשובה. לעזוב את החטא או להתחיל לקיים את המצווה זה כלול תחת כותרת של כל מצוות עשה או מצוות לא תעשה. לכן על בסיס זה אפשר להבין מה שהרמב״ם כתב. כשיעזוב האדם חטאו, אין הכוונה שהדבר תלוי ברצונו מתי שירצה לעזוב את חטאו. לא, זוהי חובה לעזוב את החטא, רק שהחובה הזו היא לא כתובה במצוות התשובה, כי לעזוב את החטא או להתחיל לקיים את המצווה זה כלול בכל מצוות עשה ולא תעשה. רק כשיעשה את התשובה, אחרי שהאדם יעזוב את החטא, יתחיל בתהליך התשובה. אותו תהליך תשובה שהוא כלול כבר בכל מצוות, לדוגמה לא תעשה או מצוות עשה. אז כשיעשה את החובה הזו, אז צריך להמשיך הלאה ולגמור את כל חלקי התשובה. לטפל בכל הפינות, לגמור את כל חלקי התשובה, לא רק לעזוב את החטא, אלא גם להתחרט, לבקש כפרה, וידוי, לקבל על העתיד. כך אפשר להבין גם את הקריאת ספר. כתב התשובה היא, הוידוי עם התשובה. לא שיש מצווה, וידוי, מתי כשיעשה תשובה. לא, לרמב״ם יש חובה לשוב בתשובה, ובנוסף לתשובה... זה חייב להיות מלווה בבידוי. זה הולך ביחד גם וגם. לפי ההבנה הזו, זה לא כמו המנחת חינוך שכתב שמצוות התשובה תלויה ברצונו הטוב של האדם, וזו לא חובה לקיים. אלא, מה שכתב הרמב״ם כשיקיים את המצווה, גם יעשה את הבידוי, הכוונה היא שבעצם הוא חייב כל רגע לשוב בתשובה. כל מצוות עשה או מצוות לא תעשה זועקת שיקיימו אותה או ימנעו מלעשות את העבירה. אלא שגם אם האדם עבר עבירה או ביטל מצוות עשה, המצווה המוזנחה טובת שהאדם יעזוב את דרכו הרעה. המימד של עזיבת החטא לא כלול במצוות התשובה, אלא עוד לפני המושג של התשובה, כלול המושג עזיבת החטא בכל מצווה. אחרי שביטלו את המצווה, המצווה תובעת את עלבונה, שמיד מיד יחזור האדם בתשובה ויעזוב את דרכו הרע. וזה לא תלוי ברצונו של האדם כשירצה לעשות, אלא חובה לעשות. זוהי דעת הרמב״ם. אבל לדעת הרמב״ן ורבינו יונה, ישנה מצוות עשה של תשובה. מיד כשאדם חוטא חייב לשוב בתשובה, וכל עוד לא שב בתשובה חטאו גדול עוד יותר. זו לא רק עבירה שעשה, אלא כל רגע שלא שב בתשובה רובץ עליו עול שלילי על כך שהוא לא עושה תשובה. על בסיס כל השיטות, הרמב"ן, רבנו יונה, גם הרמב"ם, איך שמסביר המשך חוכמה, אפשר להבין טוב את הגמרא שאומרת כל יום צריך האדם לשוב בתשובה. הרמב"ן כתב שחייב האדם לשוב בתשובה במהרה. למה? התורה אומרת שצריך להקריב קורבן חטאת על החטא שחטא האדם בשוגג. ולמה? למה גם על השוגג צריך לשוב בתשובה, להביא קורבן? מכיוון שכל העוונות מולידים גנאי בנפש האדם, מייצרים מום בנפש. הנפש לא תחזור להגביל פני יוצרה רק אם תהיה נקייה לגמרי. לכן גם נפש שחטא בשוגג צריכה להביא קורבן כדי לנקות את עצמה. כי החטא מייצר מום בנפש. כל דבר אסור מטמא את הנפש. גם עבירה בשוגג מטמאת את ליבו של האדם. ומונעת ממנו להרגיש את ההרגשה של הרצון להתקרב לעבודת השם. עבירה היא מום בנפש. אם יש לאדם מום, המשמעות היא שהלב אטום. אם הלב אטום, המשמעות היא שיש לו פחות חשק ורצון לקיים תורה ומצוות. אם זה כך, כל רגע שעובר ולא עשה האדם תשובה, הוא יותר ויותר מתרחק מבורא עולם. מום בנפש זוהי רוח אטומה שיותמת את ליבו של האדם. רבותינו אומרים במשנה פרקי אבות, ויראת למצווה קלה, כבח חמורה, ובורח מעבירה, כי מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. הגאון מבילנה בפירושו למשלי אומר, כשאדם עושה עבירה נכנסת בו רוח שיוצרת עוד ועוד נטייה לעוד עבירות ועוד עבירות. עיכוב התשובה משאיר את רוח התומעה בנפש האדם, וזה הדבר החמור. כך אומר הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא אמר לקין, למה נפלו פניך? הקורבן שלך לא יתקבל. אבל אם תיטיב סט, אם לא תיטיב, אם לא תעשה תשובה, לפתח אתה תרובץ. כלומר, אם לא תעשה תשובה, תהיה לך נטייה לרע יותר ויותר, לפתח אתה תרובץ. הכוונה היא שהנטייה לעשות רע תהיה בתוכך להכשיל אותך בכל דרכיך. כלומר, אם האדם לא שב בתשובה, יש באדם רוח שמסיטה אותו לעוד עבירות ועוד עבירות. על בסיס זה אפשר להבין בעומק יותר למה צריך האדם למהר לעשות תשובה. לא לחינם כתב הרמב"ן באיגרת המפורסמת שיעשה האדם תשובה פעמיים ביום, ערב בבוקר, כי כל עוד לא שב האדם בתשובה, זו כמו מניה בירידה שלו מפסיקה לרדת. לפתח אתה תרובץ, מתי? אם לא תיטיב, אם לא תשפר את המעשים שלך. עצם זה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם אפשרות לשוב בתשובה והאדם לא מנצל את זה, זה גם כן חמור. זה מראה שהאדם מזלזל במתנה הנהדרת שקיבל עם בורא עולם. זה מראה שהוא מקל ראש בעבירות שמקוננות בקרבו ופועלות. ופועלות להפוך את הלב להיות אטום יותר ויותר. הוא מקל ראש במדרון החלקלק שהוא נמצא בו. לכן הרמב"ן בדרשה לראש השנה כתב שהתשובה זה חסד גדול אבל גם עונש גדול. חסד גדול לשוב בתשובה, אבל עונש גדול אם לא מנצלים את הכוח האדיר שיש בתשובה. התשובה הזו היא מתנה נהדרת שעוזרת לאדם להתקרב לבורא עולם. אבל כשזה לא מנוצל, המתנה הופכת לרועץ גדול. על בסיס זה נוכל להבין לשונו המיוחדת של הרמב"ן. קירובן של ישראל זו מצוות התשובה. היא המצווה שיכולה לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. אין דבר גדול מזה בכל העולם. קירובן של ישראל זה גם ריחוקם. הקירוב של עם ישראל זה גם הריחוק. כלומר, עצם זה שלא מנצלים את מצוות התשובה, זה עצמו מהווה חיסרון לאדם. קירובן של עם ישראל גורם גם לריחוקם, כשהם לא מנצלים את התשובה. זה מקור לאיסורים רחמנא ליצלן, אם לא מנצלים את התשובה, את העוצמה שיכולה להיות לאדם. ולמה בני אדם לא מנצלים את הכוח הגדול של התשובה? יש לבני אדם תירוצים. תירוצים למה הם לא מצליחים בחיים. יש לו תירוץ להיות מסכן. יש לו תירוץ להיות מסתפק במועט מבחינה רוחנית. הוא לא גדל בישיבות הנכונות. הוא לא גדל בחברה הנכונה. אין לו הורים תומכים. אין לו חברה שמבינה אותו. זה לא בשבילו לשאוף. הוא אף פעם לא היה כזה. הוא לא גדל בבית כזה. יש לו הרבה תירוצים להסתפק במועד ולהאמין שהוא חייב להיות סוג האדם שהוא היה אתמול. אבל האדם לא חייב להגביל את האישיות, האופי וההתנהגות שלו מי שהוא היה אתמול להיות גם כן מחר. כל עוד האדם ימשיך עם תירוצים, הוא ימשיך לברוח מהייעוד שלו בחיים. כל עוד האדם ימשיך עם תירוצים, הוא ימשיך להסתפק בפחות ממה שבורא עולם מאמין שהאדם יכול לעשות. האדם משתיק את המצפון בעזרת תירוצים, הוא מרוויח מצפון נקי, מצפון רגוע. זה בסדר שאני לא חוזר בתשובה, זה לא בשבילי, זה לא לרמה שלי, כך אומר האדם. הוא מרגיע את המצפון, הוא מפסיד את החיים, הוא מפסיד את סוג האדם שהוא יכול להיות. האדם בורח מאחריות, האדם בורח מסוג האדם שהוא יכול להיות, בעזרת תירוצים. אולי אלה תירוצים צודקים, אולי אלה תירוצים נשמעים טוב, אבל לא יעילים. אחריות זה אומר שאדם לא מתייחס לכל הסיבות למה לא להצליח. נכון, יש את כל הסיבות למה לא להצליח, אבל האדם מתמקד מה בידיים שלו. איפה הוא כן יכול להצליח? איפה הוא כן יכול להתקדם? האדם אומר לעצמו, אבל איך אני אעשה תשובה? אני לא יכול. הרכב שלי נוסע בהילוך שני. איך אני יכול לנסוע על הכביש המהיר כמו כולם? כשהאדם יעשה תשובה, אז הוא יגלה שגם יש לו הילוך שלישי, רביעי וחמישי. כי בדרך שאדם רוצה להילך מוליכים אותו. כל מה שנראה לך שלא תצליח בדרכך החדשה, הרי שתעשה תשובה, זה בגלל שאתה שופט את העתיד על בסיס מי שאתה כיום. הרכב שלך כיום נוסע בהילוך שני, אז נראה לך שאי אפשר יותר. כשתחזור בתשובה, תראה שהרכב נוסע גם הילוך שלישי, רביעי וחמישי. אולי יש לך כעת תירוצים צודקים, אבל לא יעילים. אחריות זה לומר, נכון, יש את כל הסיבות למה לא להצליח. אבל אני מתמקד, אני בוחר ולוקח אחריות. להתמקד מה בידיים שלי. האדם אומר, אני לא יכול להצליח בחברה. אני לא יכול להצליח עם ההתמכרות הזו. אני לא יכול לעצור את ההרגלים השליליים. זה בגנים שלי. אני אדם שכל כך קשה לו וכל כך ניסיתי. והמשפחה שלי כזו, והילדים שלי כאלה, והחברה שלי כזו. בשביל להצליח, צריך להפסיק להתייחס לנסיבות החיים ולהתמקד במטרות החיים. להפסיק להתייחס לתנאי החיים ולהתמקד בייעוד של האדם. הוא באמת צודק, קשה לו, אבל הוא טועה שהוא חושב שקושי זה מחסום. קושי זה רק קושי. להיות אמיץ זה לוותר על תירוצים. להתמקד במטרות ולא להתמקד בתירוצים. אם האדם מוותר על התירוצים, אני חייב להתנקם בו, אני חייב להעליב אותו בחזרה. איך אני יכול להצליח מהמקום שבו אני נמצא? השפילו אותי, העלילו עליי. האדם נמצא בבית סוהר, הוא אומר, איך אני יכול מהמקום הזה? חיי נמחקו לגמרי. הגיע יוסף הצדיק ולימד, גם מי שיש לו את כל הסיבות, כל התירוצים לאי הצלחה, מבזים אותו, מוצאים אותו מהבית, משפילים אותו פעם אחר פעם, את כל הסיבות שישנם להיות המסכן, המדוכה, המצוברח. נכון, לא מבינים אותו. נכון, לא מכבדים אותו. נכון, אפילו מעלילים עליו עלילות, וכולם מאמינים לעלילות האלה. לא נותנים לו אפשרות להסביר מה הוא התכוון, מה היה, איך היה, מה הוא רוצה, איך הוא רואה את הדברים. אין בכלל התייחסות אליו. מתעלמים ממנו. ובכל אופן התורה כותבת דווקא על יוסף שהוא איש מצליח. למה הוא איש מצליח? כי הוא לא מתמקד בתירוצים, בנסיבות, בתנאי החיים, אלא הוא מתמקד מה בידיים שלי. הוא לא מתמקד במחסומים של החיים, אלא במנופים של החיים. הוא לא מתמקד בתירוצים, אלא במטרות. כשאדם מחליט, זו המטרה, אליה אני רוצה להגיע, הוא כבר יצליח למצוא חתירה תחת כיסא הכבוד. כדי להגיע למקום שאליו הוא רוצה להגיע, שהוא מאמין שהוא יכול להגיע. ועד רבה ברוחניות, אומרת הגמרא מסכת ברכות, פתח פיך ועמלהו. אבל צריך להפסיק עם תירוצים. להפסיק לסמוך על כך שאני יכול להרגיע את המצפון, כי לא למדתי כמו שצריך שהייתי קטן, כי לא אהבו אותי, כי לא כיבדו אותי, כי לא מכבדים אותי כיום, כי לא מבינים כמה אני מתאמץ, כמה אני משקיע ולא מתגמלים אותי. כשאדם נוטש את כל הסיבות, כשאדם נוטש את כל ההסברים למה אין סיכוי, אז הוא מתחיל להצליח. אז הוא חותר חתירה מיוחדת רק לו להגיע לשבילים שרק הוא יכול להגיע אליהם. אומר הרמב״ם, גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה. בואו נפסיק עם תירוצים, נפנים שכל יום הוא מתנה מבורא עולם לעבודת השם. אין תירוצים, בואו נוותר על התירוצים ונתחיל להרוויח את החיים. בואו נפסיק להשוות את עצמנו לאחרים, למה להם יש, לנו אין. אף אחד לא יכול להיות ייחודי כמונו. בואו נפסיק עם תירוצים, אני גבוה, אני נמוך, כל מיני השוואות. למה? הוא מצליח והוא בקושי מתאמץ, ואני מתאמץ ולא מצליח. בואו נפסיק להתמקד בהשוואות, בתירוצים, בחוסר צדק, בחוסר הוגנות שבעולם, נתמקד במטרות שלנו. הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה, הוא הרי יכול ברגע אחד לומר קץ שם לחושך, להוציא את יוסף עם בית האסורים ולהפוך אותו משנה למלך. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעלות את האדם לדרגה חדשה, קודם כל צריך האדם להתנקות מתירוצים. האדם רוצה לפתוח שער חדש בחיים שלו. האדם רוצה להגיע לכיוון חדש בחיים שלו. האדם רוצה להגיע להצלחות חדשות. מה המפתח? מה הדרך? המפתח, השער, הדרך, להתנקות מתירוצים. למה אני לא יכול? כמה אני לא יכול? אי אפשר לעשות שינוי בחיים אם לא מפסיקים עם התירוצים. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו כל כך הרבה דברים חדשים. אבל בשביל הדברים החדשים האלה, האדם צריך להפסיק עם התירוצים. כי התירוצים מגבילים את מי שהאדם יכול להיות. ואז האדם נשאר אותו אדם, ואז הוא מקבע את עצמו. הוא אומר לעצמו, אני לא יכול ללמוד, אני לא יכול להקפיד על קלה כבחמורה, כי החברה, כי העבודה, כי כל מיני סיבות. ואז הוא לא עושה שינוי, ואז הוא מקבע את עצמו, ואז הוא מאמין לתירוץ שלו. תירוצים מגבילים את מי שהאדם יכול להיות, ואז האדם נשאר אותו אדם, והוא מתוסכל מעצמו. בואו נתיישר למקום חדש, להיכן שאפשר להגיע. תירוצים? זו רק הרגשה שיש כאן משהו אמיתי. אצלי זה תירוץ אמיתי. לרוב התירוצים הם אכן עובדות, אבל לא מגבלות. הן עובדות. באמת האדם חולה, באמת קשה לו, באמת הוא לא מסתדר כלכלית, הוא באמת מתאמץ ואף אחד לא מפרגן. זה עובדות. אבל צריך האדם לחלק בין עובדה למסקנה. עובדה, לא מכבדים אותי. עובדה, לא מעריכים אותי. עובדה, לא מתגמלים אותי כלכלית. עובדה, אומר האדם הוא חולה. עובדה, אין לו ילדים. עובדה, הוא לא מצליח בניסויים. עובדה, קשה לו. העובדות נכונות. לא חולקים עליהם, אבל מה המסקנה של העובדות האלה? המסקנה היא, אם הוא חולה, איך הוא יכול לשמוח? אם אין לו ילדים, איך הוא יכול למצוא משמעות אחרת בחיים שלו? תירוצים זה כשאדם מתבלבל בין עובדה למסקנה. עובדה קשה לו. מסקנה, אפשר להתגבר על כך, או אני אשאר נעול, במנעול ולא אשתחרר מההרגלים. בואו נתרגל לכך שאנחנו מעל התירוצים שלנו. בואו נתחיל עם אחריות, יותר עשייה, יותר מיקוד. יש בנו פוטנציאל, אבל המחסום, המנעול לצמיחה, זה התירוצים. של נעליך מעל רגליך. בוא ותוריד את המנעולים מעל ההרגלים, כדי שתוכל להבין שהמקום שאתה עומד עליו זה אדמת קודש. בואו נפסיק לתסכל את עצמנו, ולאפשר לתירוצים להרוס את העתיד שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניק לאדם. בורא עולם מעניק לנו מה שאנחנו צריכים, לא תמיד מה שאנחנו רוצים. נראה לנו שמה שאנחנו רוצים זו הדרך להצלחה. כשיהיה לי כסף, כשיהיה לי מעמד, כשתהיה לי משפחה, כשיהיו לי ילדים, כשיהיו לי נכדים, כשיהיה לי חברה נעימה וטובה, אז אני אהיה אדם נחמד. לכן אני רוצה. זוהי טעות. נראה לאדם שכשהוא ישיג מה שהוא רוצה, אז פתאום הוא יהיה אדם טוב יותר, נעים יותר. זוהי טעות אצל האדם. כשהוא ישיג מה שהוא רוצה, הוא פשוט ירצה עוד. הקדוש ברוך הוא מעניק לאדם בדיוק מה שהוא צריך. וכשאדם מפנים שאדם מקבל בדיוק מה שהוא צריך, בשביל להתמקד בייעוד שלו, להקפיד על קלה כבחמורה, תורה, מצוות, עבודת המידות, האדם מקבל בדיוק מה שהוא צריך כדי לצמוח. ואדם רוצה דברים אחרים, הוא מגיע לידי נבילה. והוא לא משיג את מה שהוא רוצה, ויש לו תירוצים למה הוא לא מצליח בחיים, בגלל שהוא לא משיג מה שהוא רוצה, שהוא בכלל לא צריך את מה שהוא רוצה. ההיגיון שלנו יודע להמציא תירוצים, למה אנחנו לא מצליחים? אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו עולם חדש. אבל הוא אומר, בואו ותוותרו על התירוצים. פגעו בך, העליבו אותך, באמת קשה לך, אין חולק על כך, אבל יש לך פוטנציאל. יש לך כישרון ואתה יותר מאשר התירוצים. אין לשום דבר בעולם כוח, רק למה שאתה נותן לו את הכוח. אם אנחנו נתמקד במה שאנחנו צריכים לעשות, בואו ניתן לקדוש ברוך הוא, השם צלחה, מלווה את האדם כמו הצל, גם להיות חלק מהעניין. בואו נשקיע באוצרו של הקדוש ברוך הוא. זוהי יראת השם. בואו נתמקד איך אנחנו משתפרים בזה, וניתן גם בהרגשה בלב שלנו, להפנים ולדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את שאר הדברים. הכל בידי שמיים. מה שבידיים שלנו זו יראת שמיים. בואו נחיה. חיים ללא תירוצים. להסיר את התירוצים ולהתמקד בכוח שבידיים שלנו. למי אין דברים לא הוגנים בחיים? לא הוגנים בעיניו. למי אין דברים מתסכלים? מתסכלים בעיניו. למי אין אכזבות בחיים? אכזבות בעיניו. לנוע קדימה? זה אומר להתמקד בשלנו. נכון, פלוני פגע, נכון, אלמוני העליב, נכון, זה גזל, אבל לבורא עולם יש את האמירה האחרונה. היא לא תגיע מתי שאנחנו רוצים, ולכן התפקיד שלנו לא לחכות, מתי נראה את הצדק בעולם, מתי נראה את הנקמה, מתי נראה שאנחנו מתוגמלים כראוי. השאלה היא לא מתי נשיג מה שנראה לנו שאנחנו צריכים, אלא מתי נתמקד בעבודת השם שלנו. האדם אומר, כן, אבל פגעו בי בעבר. העבר הוא לא זה שמשפיע עליך. ההווה, הכוח שבהווה אתה נותן לעבר, הוא זה שמשפיע עליך. היום אתה חושב עוד פעם, איך הוא אמר, איך הוא עשה, איך הוא העליב. זה מה שנותן לעבר כל כך הרבה כוח. העבר לא משפיע עליך. ההווה שמעניק כל כך הרבה כוח לעבר, הוא זה שמשפיע עליך. בואו נחיה את היום הזה כמתנה. החיים קצרים, לבזבז אותם בתירוצים, זה מרגיע את המצפון, גורם להפסד החיים. הגיע הזמן לחיות את מי שאנחנו יכולים להיות. התירוצים הם נחמדים, אבל החיים הם יותר טובים. התשובה של האדם היא כמו רבי אלעזר בן דורדיה, שאמר, בבקשה, שמיים, בבקשה, שמש, ירח, כוכבים, ערים גבוהות, תעזרו לי. שכולם אמרו שאין לנו יכולת לעזור לך, הבין שאין הדבר תלוי, אלא בי. זוהי ההפנמה של התשובה. הוא יכל לומר, מה אני השם? השמש, הירח, הכוכבים, ערים גבוהות, אף אחד לא רוצה לעזור לי. למה אני יכול לחזור בתשובה? אבל מה עשה? הפנים שאין תירוצים, אף אחד לא יכול לעזור, אין לך תנאי חיים טובים, הבין, אין הדבר תלוי אלא בי, אין תירוצים, יש חיים, זו התשובה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.